שלום וברכה, ברוך השם, אנחנו בשיעור נוסף אחרי שסיימנו את הסדרה של השיעורים על אגדות החורבן ועל תורתו של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב על מגילת איכה. אנחנו בעצם נכנסנו עכשיו לחופש הגדול של בחורי הישיבות המכונה בין הזמנים, ומסיימים את חודש יולי בואכה אוגוסט, ככה שכבר אחרוני הילדים שעוד היו בקייטנות כבר מגיעים הביתה על כל הכרוך בכך. אז ברוך השם, שלוש סיבות לשיעור שלפנינו. הסיבה הראשונה זה שהיום במסגרת הדף היומי בתלמוד הירושלמי, מסכת דרומות דף נ"ד, עסקנו בנושא. הסיבה השנייה זה בעצם פרשת ואתחנן, פרשת השבוע שקראנו בשבת האחרונה ולא הספקתי לשלוח שיעור על פרשת ואתחנן. והסיבה המרכזית, כפי שמניתי בהתחלה, זה בעצם העניין של היציאה לבין הזמנים, החופש הגדול, חופשת אוגוסט. ובעצם השיעור שלנו יפה כוחו לא רק לחודש אוגוסט ולחופש הגדול, אלא בכל עת ובכל שעה, לכל יום ימות השנה, וזה הסוגיה של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אני רוצה שנתחיל אולי מהסוף ונראה את הדברים לא מתוך פרשת ואתחנן, אלא מתוך פרשת כי תצא. פרשת כי תצא זו הפרשה שיש בה הכי הרבה מצוות מבין כל התורה כולה, יש בה 74 מצוות. ואני רוצה שנתמקד במצווה אחת בפרשת כי תצא, ואחרי זה נראה איך היא גם מוארת באור של פרשת ואתחנן, ונראה מה נלמד מזה הלכה למעשה לחיים שלנו ביום יום. אז בואו נראה במקור א' בדף המקורות, פרשת כי תצא, פרק כ"ב פסוק ח', כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך, ולא תשים דמים בביתך כי ייפול הנופל ממנו. בדרך כלל אני אוהב להתחיל את השיעורים מעיסוק בנגלה, בחלק הגלוי ההלכתי, ואחרי זה להעמיק פנימה לחסידות, לסוד, למשמעות. הפעם נעשה הפוך, נתחיל מהחסידות והפנימיות, ורק בסוף נתמקד ברובד ההלכה למעשה, ואז שוב פעם נסכם לפי הפנימיות. בגדול, את כל הציווי הזה של כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך, אפשר לסכם במילה אחת, והמילה היא בטיחות. כמובן זה לא סתם פסוק, זה מצווה מפורשת, ואני אסביר את הדברים. לפני קצת יותר משנה, בתחילת הקיץ בחופש הגדול של תשפ"ב, התבקשתי להעביר שיחת הכנה לכל המורים בתיכון במוסד חינוכי מאוד גדול ומוכר, לא אנקוב בשמו. ונושא השיחה שהם ביקשו שאני אדבר, לא יודע למה פנו אליי, אבל בכל זאת הם ביקשו שאני אעביר שיחה בנושא סמכות ואחריות. ואז הצגתי להם מודל חינוכי מוכר, מודל שנקרא מודל הרמזור, אדום, צהוב וירוק, וביקשתי, יש שם בעיקר מורות, ביקשתי מהמורות שכל אחת מהן תכתוב בכל קטגוריה איזה דברים נכנסים בקטגוריה. כמובן שבדרך כלל רמזור אדום זה דברים שאנחנו לא יקום ולא יהיה, אני אפילו לא מנהל מסע מתן עם התלמידים, אני לא מוכן שיהיה בבית ספרנו. רמזור ירוק אין לי בעיה, ורמזור צהוב, כתום, זה הזמן, זה הדברים שעליהם צריך להידיין, אם להמשיך או לעצור. בדרך כלל ברמזור האדום, כלומר בדברים שהם לא יקום ולא יהיה, שלא מנהלים עליהם מסע ומתן בכלל, יופיעו שלושת הקטגוריות הבאות, המוכרות גם בשפה הצבאית בתור שלושת הבטים, כן, ביטחון, בטיחות ובריאות. כלומר כל סיטואציה, כל חשש בנושא של ביטחון, בטיחות ובריאות, הרמזור האדום חודלים מיד, לא מנהלים מסע ומתן במוסד חינוכי. ולא רק במוסד חינוכי כמובן. אז כפי שנראה בהמשך, מהפסוק של כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך, נלמדת חובת הזהירות והבטיחות, שהיא לא מוגבלת רק למי שבונה בית חדש, שיש לו קומה שנייה שעשים מעקה. רבנו יוסף חיים, בגדד הבן איש חי הקדוש, שואל, למה התורה בוחרת לעשות שימוש, כי היא רוצה להסביר את החיוב, את המצווה, להקפיד על בטיחות ועל ביטחון, למה היא עושה שימוש דווקא בדוגמה של מעקה? ולמה הפסוק תורח להדגיש שמדובר בגג שלך, ועשית מעקה לגגיך, גג שלך. אפשר לומר, ועשית מעקה לגגות הבית. וכי תבנה בית חדש, לא יהיה בית, אלא מעקה, משהו כזה. אלא אומר רבן איש חי על דרך הרמז, גגיך זה בגימטריה ג' ג' כ', 3, 3, 20, 26, שזה בגימטריה י' כ' ו' כשם השם המפורש. וכל יהודי, אומר רבן איש חי, צריך לשים מעקה, מחסום, לדברים הלא רצויים שבתוך הראש שלו, בעולם המחשבות בראש שלו. שאם הוא לא יעשה כך, אז הוא עלול ליפול ולהתרחק מצלם האלוקים שבו, שבא לידי ביטוי בשם הוויה, י' כ' ו' כשעולה 26. גם השלה הקדוש במקור ב', על פרשת כי תצא, אומר, ועשית מעקה לגגיך, מצאתי רמז גג וגבוה, ורומז שיעשה גבול לגאווה, ואם לאו משם תהיה נפילתו, כי יפול הנופל ממנו לפני שבר גרונה. וזו נקודה מאוד חשובה. רוב הכשלים, רוב הנפילות, רוב החורבן והכאבים שצומחים מבעיות בבטיחות, שורשן בגאווה. לא, לי, זה לא יקרה לי, אני אעשה ככה, אני נוהג טוב, אני יכול לנסוע 120, אני אקפוץ ביהודי או בזוויתל ואני לא אפגע באבנים, ניקח טרמפים, אבל אני מספיק ערני, אני אזהה שזה אנשים טובים ולא חלילה אנשים שיכולים לפגוע, לעשות דברים חמורים יותר. ובדרך כלל השורש לכל הנפילות הללו זה הגאווה. שאתה מזלזל, לי זה לא יקרה, זה יהיה ככה, יהיה בסדר. לכן לא סתם זה מופיע בקיצצי תחילת חודש אלול. הרבה אנשים לא שמו מעקה לגאווה שלהם, לאגו שלהם, והם נפלו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא כפשוטו, והדברים מוכרים בכל מרחבי החיים, רק בהקשר של העולם הדתי. נקריא לפניכם במקור ג' מהפירוש של התורה של רבי אליעזר שלמה שיק, הצדיק מיבנאל, שהוא כותב, ועשית מעקה לגגיך, היינו שתשים מעקה וצמצום לגגיך. היינו שתדע הגבול והגדר של כוחותיך, ולא תהרוס את הגבול, את היכולת שלך. כי מיד שתהרוס את הגבול והצמצום, אתה בסכנה גדולה להתקרר לגמרי מכל עבודתך, עד קליפת עמלק. לכן, וזהו מעקה, ראשי תיבות, אסיר קליפת עמלק ממך. כי המעקה הוא הזהירות והשמירה מקליפת עמלק, שלא יהרוס את הגבול וללכת למעלה ממדרגתך. ועכשיו בוא נעבור לעסוק בהיבטים של הנגלה בעשיית מעקה. ובדרך כלל אנחנו מדברים פה גם על פרשת שבוע, פרשת ויתחנן, וזה מתקשר לפסוק שרבו דובר עליו סביב כל הסגרים והבידודים סביב הנגיף הקורונה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אבל אם נסתכל בפסוקים שקראנו רק בשבת האחרונה, דברים פרק ד' פסוקים ט' עד ז', נראה שמדובר על שמירה מאוד מסוימת, לאו דווקא שמירה בהקשר פנדמי של להימנע מנגיפים או מחלות או דברים כאלה. הפסוק אומר, מכיר במקור ד', רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבביך כל ימי חייך ועודתם לבניך ולבני בניך, ככל תיאור הר סיני וכולי. ויגיע לכם את בריתו אשר טיבה אתכם לעשות עשרת הדברים ויכתבם על שני לוחות אבנים ואותי טיבה אדוני בעת אלה ללמד אתכם חוקים משפטים לעשותכם אותם בארץ שאתם עוברים שם לרשתה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם כי לא ראיתם כל תמונה ביום דיבר נעלה לכם בכל מתוך האש פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל תמונת כל סמל תבנית זכר או נקבה. יש כאן שני אזכורים שעוסקים בחיוב השמירה, בעיקר שמירת הנפש, לא לשכוח את התורה, ודבר שני, לא לשכוח שבמתן תורה, במעמד הר סיני, לא ראינו אף תמונה. ולכן יש להישמר משכחת התורה, מעבודה זרה, שבדרך כלל הבה תליא, הדברים תלויים אחד בשני. על כך, רבי ברוך הלוי אפשטיין, השם ייקום דמו, בעל התורה תמימה, אומר על הפסוק, ושמור נפשך, מביא מעשה מהגמרא, תנו רבנן, מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל בדרך, ובא שר אחד ונתן לו שלום ולא יחזיר לו. לאחר שסיים תפילתו, אמר לו השר, אבל לא כתיב בתורתכם, מה כי שמר לך, ושמור נפשך, וכתיב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, ולמה לא החזרת לי שלום? אם הייתי חותך את ראשך בסייף, כלומר בחרב, מי היה תובע דמך מידי? אמר לו, כן, אותו חסיד, אילו לפני מלך בשר ודם, היית עומד ובא חברך ונתן לך שלום, היית מחזיר לו? אמר לו, לא. אמר לו, מה לפני מלך בשר ודם כך? אני שהייתי עומד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה, מיד נתפייס אותו השר, זה סיפור מסכת ברכות, דף למד בית עמוד בית. על כך ישר מאיר, בעל התורה תמימה בירת את זין, ומסייג מאוד את הגמרא הזו. צריך לומר, זה לא מדין עשה החסיד כן, החסיד הזה לא עשה משורת הדין, הוא טעה, אלא ממידת חסידות יתרה, שהרי לדינה, כלומר להלכה קיימא לן, דלמלכי עובדי כוכבים פוסקים, אז הוא מתרץ, או שידע החסיד, שהוא הכיר את אותו הגמון, אותו שר, שהוא לא יהרג אותו באמת, ואפשר, אוקיי, וכולי. והנה כתב המהרש"א כאן, וזה לשונו, היקרא, כלומר זה הפסוק, בשכחת התורה עוסק, מה יראי? הוא בכלל לא עוסק בשמירת נפש האדם עצמו מסכנה, ולכן לומר שזה רק מה שנקרא, הוא רק דחה אותו, וכן, בקשקושים, ולא באמת שהחסיד השיב תשובה לאותו שר, לאותו הגמון. אבל אומר פה המהרש"א, וכל מה דמרגלי בפומה, כמו שאנשים רגילים לומר, דיין שהפסוק ונשמרתם מאוד על נפשותיכם, לכל, אומרים את זה בהקשר של לכל עניין לאיזה גופני, ולדברי המהרש"א בטעות. הוא אומר, מה שהמהרש"א אומר בעצם, שאדם אומר, למה לא יוצאים בחורף לבית ספר עם חולצה קצרה, שמא תצטנן מדי ונשמרתם מאוד נפשותיכם, אומר הרש"א, זה טעות, זה לא נכון, כי נשמרתם מאוד נפשותיכם, זה הלכה לא לשכוח את התורה ולא לעשות עבודה זרה. אבל, אומר פה בעל התורה תמימה, הוא חולק על המהרש"א, אבל לא כן, מפורש דעת הרמב״ם, בפרק י"א, על הכחדת מנחות רוצח, כותב ככה הרמב״ם, מצוות עשה להסיר כל מכשול שיש בו משום סכנת נפשות, ולהישמר בדבר יפה יפה, שנאמר, ישמר לך ושמור נפשך מאוד. הרי מפרש לשנות הפסוקים האלה מפורש בשמירת הגוף, וכולי וכולי, ואז הוא מסביר שכל הפסוק הזה בעצם לא עוסק בשכחת התורה, אלא גם שמירת הגוף. הוא מסיים, התורה תמימה, ואף אחד גם כאן כולל במצוות עזרת שמירת הנפש, גם עזרת שמירת הגוף. כן, הרבי מבעלז, השם יזכו וחיו, סביב הקורונה, שאני לא מחווה דעתי אם זה היה נכון או לא נכון מה שעשה, אבל סביב הקורונה שהוא ראה לפתוח את בתי הספר וכולי, הוא אמר, ונשמרתם עוד נשותיכם, צריך לשמור על פיקוח נפש, כלומר מבחינה נפשית, מנטלית, הוא אומר שהנזק של הבידודים יגרמו יותר חורבן, שלא יהיו ישיבות, שלא יהיו תלמודי תורה, כמובן אפשר לדון בזה בעד ונגד, אבל אני כרגע לא דן בזה בעניינים. בכל מקרה, מקור הדברים לחיוב של עזרה על שמירת הגוף מכל דבר היזק, המקור של זה זה מסכת חולין דף ט' עמוד ב', והמקבילה, מסכת בתלמוד הירושלמי, מסכת דרומות דף מ"ד שלמדנו היום הדף היומי. אז אני מקריא לפניכם ממסכת חולין דף ט' עמוד ב', מקור ו'. אמר לה, אומרת הגמרא, מי כמדמת איסור על הסכנתא? האם אתה יכול להשוות בכלל בין איסור, כלומר דבר שהוא טרף למשל, איסור שהוא נגד התורה, לבין סכנה? סכנה שאני. אמר לה, רב, מה ישנה ספק סכנתא לחומרא, ספק איסור הנמי לחומרא? אמר לה אביי, ולא שאני בין איסורא לסכנתא, ואז הוא מתרץ פה וכולי, ואז יש פה תשמע, שם דנים מה קורה אם אדם רואה מניח צלוחית עם מים, שהיא גלויה, ובבוקר רואה שהיא מכוסה, אם היא טהורה או טמאה, אם אדם כיסה אותה, או מה קורה אם אדם מניח צלוחית עם מים מכוסה, ובבוקר שהוא בא, הוא רואה שהמכסה שלה הוא שר, אז החשש, מה שנקרא גילוי, שם איזשהו נחש, שטיל שם את הערס שלו, או חולדה, ואז שאדם ישתה את המים בבוקר יכול למות מהערס. ואז הגמרא אומרת את הכלל שמרבים לצטט אותו, חמירה סכנתא מאיסורא, שמע מינה חמירה סכנתא מאיסורא. בתרגום לעברית, הסכנה יותר חמורה מאיסור תורה. אז חמירה סכנתא מאיסורא זה כלל הלכתי שקובע שההלכות הנוגעות לבריאות הגוף ולקיום החיים הפיזיים, הן חמורות וחשובות יותר מהלכות הנוגעות לעניינים רוחניים, כמו בשר וחלב בצורך העניין. והחומרה הזה מתבטאת בין השאר בכך שבנוגע להלכות שמוגדרות כאיסורים, יש לנו כלל שהולכים אחרי הרוב, אחרי רבים להקל, או רוב, רוב וקרוב. אם יש לי מה שנקרא, לקחתי איזשהו בשר מסוים, ורוב החנויות ברחוב, בשר שגיליתי ברחוב, אבל רוב החנויות שברחוב הן כשרות, אז אני יכול לאכול את הבשר הזה מתוך הנחה שכל דה פריש מרובה פריש, שמן הסתם הבשר הזה הגיע מטליז קשה ולא מטליז של נבלות וכולי. עכשיו גם הכלל הזה שהולכים באיסורים אחרי הרוב, זה גם במקרים שמשמעות הדבר היא להקל. אבל זה בנוגע לעניינים שנוגעים לחיים הגשמיים, פיקוח נפש, שם אנחנו פוסקים לחומר בכל מקרה. שלא משנה מה, גם יש לי עכשיו 10 חתיכות בשר, ואני יודע שחתיכה אחת היא מורעלת, אז כל החתיכות אסורות לי. כי זה לא עניין שאסור כאילו כי זה טרף. כי אם אני אוכל אחת שהיא מורלת, אז אני אמות חייב בחס, ולכן כל החתיכות אסורות. עכשיו כל הראשונים, כל הפרשנים על הגמרא, לא מבארים מהו הטעם, מהו הסברה של הקהל התלמודי המפורסם, חמירא סכנתא מאיסורא. אנחנו צריכים להגיע לתחילת המאה ה-19, למחצית הראשונה, לחתם סופר בפרשבורג, בהונגריה, בסלובקיה היום, והוא בפירוש שלו על הגמרא, על מסכת חולין, אומר חתם סופר ככה, אני מכיר מקור זין. מי כמדמת, איסורא לסכנתא, אם אתה משווה, מדמה איסור לסכנה. אומר חתם סופר, החילוק קל להבין. למה? באיסורה, באיסור, אפילו הזדמנו ממיעוט רפות, אין לו אבות, אין לו אבון אשר חטא. דקתורה עשה, לסמוך על הרוב. ומי שהזיר על הטרפה, הוא יטיל לסמוך על רובה. מה שאין כן בסכנת נפשות. אם הזדמן לו מהמיעוט והסתכן, אי אפשר לשם שקוף פשוט. אומר חתם סופר, אדם יש לו לפניו סיר. ונפלה לשם חתיכה של בשר חזיר, אוקיי? אבל יש שם יותר מ-60 חתיכות בשר אחרות, כלומר הבשר של החזיר הוא בטל ב-60, הוא בטל ברוב. ועכשיו אני מוציא בערב שבת עם המצקת את החתיכת בשר, ולמפריע התברר לי שאני אכלתי את הבשר החזיר. אומר אתה מסופר, לא, היה מותר לך לאכול את הבשר, כי על פי התורה הולכים לפי הרוב, ולפי הרוב סטטיסטית זה לא בשר חזיר, ולכן יכולת לאכול ואין עליך איסור. אומר פה, אבל להבדיל מסקת נפשות, מה שאין כן מסקת נפשות. כי אם מזדמן לו מיעוט מהמיעוט, אבל אם יש לי 100 חתיכות בשר טובות, וחתיכת בשר מורלת שמי שאוכל אותה ימות או ינזק, והוצאתי חתיכת בשר היא אסורה עליי, למרות שסטטיסטית כנראה זה לא הבשר הזה. למה? כי אם כן סטטיסטית אני אפול על הבשר המורעל, אז אני אמות חלילה וחס. ולכן, הוא אומר, חתם סופר, זה הכלל, חמירא סכנתא מאיסורא. בסכנה אני מחמיר הרבה יותר מאשר איסור והיתר בהלכה. בהלכות איסור והיתר, ברגע שעל פי התורה מותר, על פי הכשרות, אז גם אם למעשה אכלתי חזיר, מבחינת התורה אכלתי כשר. אבל בסכנת נפשות, אם אני אפול, אדם ייפול על האחוז הקטן, הוא אכן ימות, הוא ייפגע. ואז אין לזה תקנה, כמו שאומר חתם סופר, אי אפשר להשיב את הנפש, הוא פשוט. אבל לצערנו זה לא פשוט. אחת התסמונות הכי מסוכנות שאנשים נגועים בה, זה תסמונת שהיא לא כך רווחת, היא רווחת מאוד, אבל היא לא מוכרת מבחינה שמית, מבחינת האבחון של המדע, של ה-DSM, וזה מכונה The Leslie Syndrome באנגלית, או בעברית, תזמונת לזלי. שמעתי על הראשונה בתור ילד בישיבת קרן ביבנה, עוד לפני הבר מצווה שלי בערך, מפי המשגיח של קרן ביבנה, אברהם ריבני שליטה, שהוא אומר, לזלי זה ראשי תיבות, לי זה לא יקרה. זאת אומרת, זה תזמונת לזלי. אדם אומר, אני אקפוץ בנחל מגבר מת הגולן, אבל הוא לא ינזק, הוא ייסע בטרמפים ולא יקרה לו כלום, אני אחתוך בקו לבן, אני ייסע 140 בכביש 6 בלילה, אבל לי זה לא יקרה, אני לא ינזק, אני לא יאבד שליטה. אבל כתוב בגמרא, נפסק נראה בשולחן עוד מעט, הלכות בטיחות וביטחון ובריאות, חמירא סכנתא מאיסורא. מה זה אומר לי כאדם דתי? כמו שאנחנו מקפידים בהלכות כשרות, או בהלכות שבת, או בהלכות שמיטה, שמיטה זה בכלל דרבנן, מה עם הלכות נהיגה באוטו? אם יש פה מישהו שנוגע בפלאפון בזמן נהיגה, כתוב חמירא סכנתא מאיסורא, זה יותר גרוע מעבירה על ספק בשר חזיר, שאף אחד מאיתנו לא, אם אין תעודת כשרות בדיוק בפורמט או בלבל שהוא רוצה, אם זה בדת, בדת מהדרין, הכי בדת שיש, אז לא נאכל את זה. בין בשר לחלב, אם זה לא 5 שעות או 6 שעות או 3 שעות או שעה להולנדים, אנחנו לא נאכל. אבל ניגע בפלאפון בנהיגה, אבל נחתוך בקו לבן, מותר 80 ואני נוסע 140 בכביש, ולא צריך להרחיב מה הסכנות שבדבר, והייתי מצפה דווקא מאנשים אדוקים בתורה ומצוות, שדווקא בשכונה שלהם הנהיגה תהיה הכי בטיחותית, הכי נעימה, הכי רגועה, ולצערי הדברים לא ככה. נראה מה כותב הפלא יועץ, רבנו אליעזר פאפו, בספרו פלא יועץ ערך שמירה. הוא שם לב לנקודה מאוד חשובה. כתיב ונשמע, מקור ח', ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. הוא כתיב, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. הביט האורב, אומר הפלא יועץ, שבשום מצווה לא נאמר מאוד, כמו במצווה הזו שחייב אדם לשמור נפשו מסכנה, ומחשש סכנה, והטעם למה הוא? כי יפה שעה אחת שתרום מעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. ואמרו רבותינו חכמים לברכה, לעולם אני אכנס אדם למקום סכנה, השם היה נושאים לו נס, ואם עושים נס ומלקים מזכויותיו וכו' וכו' וכו', ופה הרבה הרחבת דברים, תקראו לבד. כך גם כותב רבנו הקדוש, רבי ישראל בעל שם טוב, בעל שם טוב ממז'יבוז, בצוואת הריבה, שיש שם ספר הנהגות ישרות, עוד צד יוו, כותב ככה מקור ט', כאשר גופו חולה, גם הנשמה נחלשת, ואינו יכול להתפלל כראוי, אף על פי שהוא נקי מעבירות, לכך צריך לאדם לשמור בריאות גופו מאוד עד כאן. אם אני יוצא לבית כנסת הליכה 3 דקות, בחורף, בלי סוודר, יש חשש שאני אצטנן. ואם אני, כן, אצטנן המסכן וקיבל נזלת, וזה לא כזה רומנטי, אלא לא אפצ'י, אלא זה אומר שמחר אני לא אוכל להתפלל שחרית, אני לא אוכל להגיע לעבודה, או שאני אדביק מישהו אחר עם השיעול, עם הנזלת. אומר הבעל שם טוב, שהגוף חולה, הנשמה נחלשת. אז פה נשאלת השאלה, מה התוקף ההלכתי של הכלל חמירא סכנתא מאיסורא? לא שזה באמת דיון, אחרי מה שאני בחתם סופר. אז היו כאלה שרצו לטעון שהכלל הזה זה לא באמת הלכה, ורק עצה טובה כמשמלן, סגולה, הנחיה טובה, ולכן כל הגדר של שמירת הבטיחות והביטחון, הזהירות בדרכים, כל הדברים הללו, הרפואה, ורק מדין דרבנן, הם מצטטים את בעל הלבוש רבי מרדכי יפה, על יורדי השולחן ערוך סימן קט"ז סעיף א', כן, שאמרו, סמכו, משם הלכה שמור נפשך מאוד, נשמתם עד נפשותיכם, שיש במשמעות אלו הלשונות שצריך אדם לשמור את נפשו שלא יביא את עצמו לידי סכנה, אף על גב שפשוטן של אלו הכתובים, לא מאיר, לא עוסק בזה. מכל מקום סמכו חז"ל על מקראות הללו ואסרו כל הדברים מביאים את האדם מידי סכנה וכולי וכולי, והלכה למעשה, ואפילו יאמר אדם, הרי אני מסכן את עצמי, ומה לאחרים עליי, בעיה שלי לא שלהם, אם אני אין לי מקפיד בכך, אין מניחים אותו, אלא מקין אותו מכת מרדות, כמו בשאר איסורים שאסרו חכמים ז"ל. כלומר, אומר הלבוש, שהחיוב על שמירת הנפש והביטחון, ביטחון והבטיחות, רק מדרבנן. אבל יש פה סתירה, כי הלבוש עצמו, רבי מרדכי יפה, בחושן משפט, בסימן תכ"ז סעיף י"א, הוא אומר אחרת, הוא אומר כך, אני מקריא מקור י"א, כל העובר על דברים אלו, וכיוצא בהם ואומר, הרי אני מסכן בעצמי, ומה לאחרים עליי, ובכך, או אני מקפיד בכך, מקין אותו כת מרדות, שהרי עבר על איסור דאורייתא, איסור מהתורה, דכתיב, ישמר לך ושמור נפשך, והנזהר בהם תבוא על הברכה טוב, ויקבל טוב מטוב. נשים לב שדברי הלבוש הם דווקא על סימן תכ"ז, לחושן משפט, הסימן הזה זה סימן שהוא מאוד מאוד ייחודי בכל ארבעת חלקי השולחן ערוך. אם נעיין בטור חושן משפט, נראה שרבנו יעקב ורבי אשר בעל הטורים מסיים את חיבורו הגדול ארבע הטורים בחושן משפט, החלק הרביעי והאחרון, בסימן תכ"ו. כלומר בטור אין לנו סימן תכ"ז, אבל בשולחן ערוך, שזה רק התמצית הלכה למעשה של הבית יוסף שמסכם את כל השיטות של הראשונים על הטור, בשולחן ערוך יש סימן תכ"ז, וכי יעלה על הדעת שמרן המחבר רבי יוסף קארו יכתוב סימן בשולחן ערוך שאין לו שורש בטור? הרי במה עוסק סימן תכ"ז בשולחן ערוך? זה נקרא הלכות שמירת הנפש. אומר שם בשולחן ערוך בחושן משפט שמירת הנפש תכ"ז, מצוות עשה להסיר כל מכשול שיש בו סכנת נפשות ועשיית מעקה לגגו, ובו עשרה סעיפים. סעיף א', מצוות עשה לעשות לאדם מעקה לגגו, שנאמר, אתה מעקה לגגיך, והוא שיאבד לדירה, וכולי וכולי. על זה כותב בסימן תכ"ז רבי יהושע פלק, בעל הסמה, ספר מאירת עיניים, שזה אחד הנושא כלים החשובים על חושן משפט. אומר ככה, מצוות עשה לעשות אדם מעקה. כל סימן זה ליטא בטור, כל הסימן זה לא נזכר בטור. והמחבר, רבי יוסף קארו, העתיק אותו מדברי הרמב״ם, שכתב סימן זה אות באות בפרק י"א, מלכות רוצח ושמירת הנפש. ומפני שהדינים בסימנים שלפני זה, תף כפרה וכולי, עוסקים בדיני רציחה ושמירת הנפש, הוא כתב כן, גם כן הרמב״ם באותה הלכות, משום מה שבגלל זה סידר וקבע המחבר גם לזה, כמו שהביא הרמב״ם וכולי. הסימן היחיד בכל השולחן ערוך על ארבעת חלקיו שלא מופיע בטור, הסימן היחיד שמרן המחבר הוסיף מדעתו נגד דעת הטור, זה סימן תכ"ז שעוסק בחיוב ועשית מעקה לגגיך. חיוב השמירה על הגוף והבריאות והבטיחות והביטחון. דרך הרמז, רבנו יעקב בעל הטורים כתב בארבעת חלקי הטור 1704 סימנים בארבעה טורים. אבל רבי יוסף קארו אמר למחבר, הוסיף עוד סימן, כך שכיום יש לנו 1705 סימן שולחן ערוך. לא סתם אומר רבנו זקן המקובלים, מרנו ורבנו רב כדורי, זכותו מגן עלינו, שהשולחן ערוך זה החיבור הרבני של חז"ל הכי חשוב בכל הדורות. אז למה דווקא מרן למחבר התעקש ש-1705 סימן, אני מוסיף עוד סימן אחד על חשבון הטור, 1705 זה בגימטריה שומר תורה ומצוות. שומר תורה ומצוות ו-1705 וזה פשט. כי זה מחייב אותנו לשמור ולהקפיד על הביטחון ועל הבטיחות ועל הבריאות. היינו עורך תקנות הקורונה, שאם אנשים היו נשמעים וממושמעים, אז פחות אנשים היו מתים. פחות אנשים היו נזקים בגשמיות, בצורה כלכלית או ברוחניות. ופה צריך להיות מודע שאני נוהג בכביש שמותר בו 90 קמ"ש, 88 קמ"ש, ולא 95 קמ"ש, ולא חוצה עוקף בקו לבן ודברים כאלה. אז אני לא רק מקפיד על הכללים של הרלב"ד, הרשות למניעת, בטיחות בדרכים. לא, זה לא רק הרלב"ד. אני עושה מצווה. כשאני נכנס לאוטו, יש כל כך המצוות שאני יכול לעשות. אני חוגר חגורת בטיחות. עשית מה כלג הגך, אני עושה כחוק. אני לא מעצבן נהגים. עין טובה, דן לקו זכות, נותן זכות קדימה. מוותר. לא הולך מכות עם נהגים, משתלט מנומס. רבי דוד בהרן מזקני ירושלים, כשהיה חוצה את הכביש, היה מסתכל ימינה ושמאלה, ואז לא הרבה מחוץ בירושלים כמו היום, ואז הוא אומר לשם ייחוד, הרי אנו מוכן גם לקיים מצוות עשה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. עד כדי כך. כי כל פעם שאני חוצה את הכביש, במעבר חצייה כמו שצריך, ולא סתם באמצע הכביש, אז אני מקיים מצווה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בשנת תרמ"ג 1883, חלה רבי שלמה אלברשטיין מבובוב, רבי מבובוב, בעקבות הטבילות שלו במקווה הקפוא, מקווה הצונן שהיה לו. אז הוא שלח מכתב לחברו רבי שמעון סופר מקרקוב, בנו של החתם סופר, וביקש שהוא יתפלל עבורו. במכתב עונה לו הכתב סופר. הוא אומר לו שביותו ילד הוא הלך עם אחיו הגדול, הכתב סופר, והוא עונה לו שהם הלכו ביחד בערב יום כיפור לאביהם הגדול, החתם סופר, כדי לקבל ברכה. עכשיו, כמובן, באותו יום, באותו ערב חג, ערב כיפורים, היה גשם חזק מאוד, זה אירופה, והם באו יחפים, כי משם אנחנו ישר לכל נדרי. אבל אביהם, רבן של כל בני הגולה, החתם סופר, הוכיח אותם ואמר להם, ביום קדוש כזה, ערב יום הכיפורים, בוודאי צריכים לקיים יותר מכל את הציווי, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. פעם שמעתי מחכם ישוע בן שושן, זכר צדיק קדוש לברכה, מורנו ורבנו, הוא היה מוהל מומחה, והזמינו אותו לערוך ברית מילה באיזשהו יישוב ביהודה ושומרון, זה היה בשבת. והוא הגיע לשם בערב שבת, הוא אומר, אני רואה שהתינוק צהוב, נחכה למחר בבוקר, ורק בבוקר נדע אם יש ברית ואין ברית, וכמובן כבר כל היישוב הוזמן, לסעודות מצווה וקידוש וערוכים, סבים וסבתות בלי דודים, ואז בשבת בבוקר, אחרי התפילה, חכם ישוע בן שושן, נפק על הבמה ואמר, מורי ורבותיי, כולנו מוזמנים עכשיו, כל הקהל הקדוש מוזמן לסעודת מצווה. אמרו לו, איזה סעודת מצווה? אומר, ברית מילה לא תהיה היום כי התינוק צהוב, אבל יש סעודת מצווה שאנחנו זוכים לקיים את המצווה, איזה מצווה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. ועל זה עושים סעודת מצווה, כולם מוזמנים. היה פעם איזשהו מתמיד, שככה סיים תיכון, ישיבה תיכונית, הגיע לישיבה והשתגע. מה זה השתגע? רק למד תורה כל הזמן. בקושי אכל, בכלל לא ישן, וכולם ניסו להשפיע עליו, והוא אמר, לא, רק ללמוד, רק תראי, תראי כל הזמן. עד שחבר שלו אמר, תקשיב, הראש השמש לי במרכז, רב צבי יהודה הכהן קוק, כן, רבנו הרצייה, שמע שאתה מתמיד, אז הוא קורא לך, בוא תדבר איתו. כמובן, אותו תמיד ככה עף על עצמו, וואו, אני רק חודשיים בשיעור א', וכבר רבנו הרב צבי יהודה רוצה לדבר איתי? הוא הלך אליו הביתה, בירושלים, ואז אמר לו, הרב צבי יהודה, שמעתי שאתה תלמיד חכם, אז בוא נלמד לך את חומש, פרשת השבוע, פרשת בראשית. תקרא את הפסוק, ואז המתמיד אומר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ורבי צבי יהודה עושה, לא ככה קוראים, תקרא שוב פעם, אומר, סליחה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אבל לא ככה קוראים. וכל פעם שוקר רבי צבי יהודה, מחזיר אותו. הוא אומר לו, הרב, רבנו, אז איך קוראים? הוא אמר לו, בראשית, לא בראשית ברא, בראשית בריאות. תאכל טוב, תישן טוב, תדאג לעצמך, זה הבראשית, אחר כך לכל שאר הדברים. שמעתי פעם מהרב נבנצל, השם יזכהו וחייהו, רבה של עיר העתיקה בירושלים, עיר הקודש, שסיפר שהוא הכיר את הרב שבדרון, רב שולם שבדרון, היה מגיד מישרים ידוע מירושלים, שבת חברון ובשערי חסד, וביות רב שולם שבדרון, אברך צעיר עם 5 ילדים, התינוק, הילד הקטן שלו, חלה באיזושהי מחלה זיהומית מדבקת. אמרה לו אשתו, תקשיב, אני אשאר עם התינוק בבית, אבל את 4 הילדים הגדולים אנחנו לא יכולים שהם יהיו בחדר עם האח שלהם שהוא חולה מדבק, אז קח אותם לאימא שלי, שהם ישנו אצלם ככה בתחילת השבוע. טוב, אחרי תפילת שחרית, ושולם שבדרון מגיע הביתה ומוביל את 4 ילדיו הגדולים, ככה מגיל 2-3 עד גיל ככה 8-9-10, לבית של חמותו. בדרך, ברחובה של ליר פרסטר ויצחק אייזיק שר, כן, שזה ראש שיבה סלובודקה, אומר לו, מה אתה עושה? אומר לו, אל תשאר, רב אייזיק, הילד שלי קטן חולה, מדבק, אז אני לוקח את כל הילדים לחמותי. טוב, אמר לו, רבי זה היה תקשר, נו שוין, שיהיה רפואה שלמה, פרה לוקחת את העגלים לדיר. טוב, רבי שלום שבדרון קצת היה מוזר לו, מה, פרה לוקחת את העגלים לדיר? התעלם. כעבור שבוע, הילד רבי שלום שבדרון, ברוך השם, החלים, חזר לאיתנו, ואז רבי שלום שבדרון הגיע בבוקר, לאסוף את כל הילדים מלחמותו, לביא אותם הביתה, משם למסגרות, התלמוד תורה. ושוב פעם הוא פוגש ברחובה של רבי יצחק אייזיק שר, שואל אותו, מה אתה עושה? אמר לו, אל תשאל, הבן שלי החלים, אז אני מחזיר את הילדים הביתה. אומר לו, נו, נו, שוין, אז עדיין הפרה לוקחת את העגלים לדיר, והלך. בשלום שבדרון רץ אחרי רבי יצחק אייזיק שר, ראש הישיבה בחברה, אומר לו, רגע, אבל מה, לא הבנתי את המשל, מה הפרה לוקחת את העגלים לדיר? אומר לו, רב שולם שבדרון מתפלא עליך, כך הוכיח אותו הרב שר. מה אתה מספר לי סיפורים שהילדים חולים, לא רוצים להידבק, אז אתה לוקח אותם לחמותך. תגיד, אני עכשיו אקיים מצוות עשה לבטחה כמוך, ונשמרתם על נפשותיכם, מה שעשה לך עושה לחברך, אתה עושה עכשיו מצוות. מה זה איזושהי העברה בטיחותית, ביטחונית? לא, אנחנו אנשי הלכה, אנחנו עובדי השם. ולכן דווקא עלינו חובה להקפיד על דיני הבטיחות, על חוקי הביטחון, יותר מכל אחד אחר. הייתי מצפה שבשכונות דתיות חרדיות, שם תהיה הנהיגה הכי מוקפדת על חוקי המהירות והבטיחות. ולצערי זה ממש לא ככה. אנחנו צריכים להכי להקפיד כאנשי הלכה על דיני הבטיחות והביטחון. גם ביחס לקדוש ברוך הוא ולעצמנו, וגם ביחס לזילות שחלילה וחס לא תצמח איזשהו חילול השם מתוך הזלזול. ולכן שני המופעים, שני המקורות לדין, חמירא סכנתא מאיסורא, מובאים בחומש דברים. ונשמרתם על נפשותיכם, פרשת ויתחנן, שזה בדיוק התחלת בין הזמנים. ולצערנו, לצערנו הרב, מדי שנה בבין הזמנים יש אסונות, ודווקא אצל בחורי ישיבות לא עלינו. והאזכור השני לשמירת הנפש והבטיחות והביטחון, זה פרשת כי תצא, ועשית מכת גרך, שזה תחילת חודש אלול. לפני שעושים תשובה, קודם כל תשובה, להקפיד על המהירות בכביש, לא לדבר בפלאפון, לאכול טוב, תזונה נכונה, לא, כן, לא קמח לבן, לא בשר לבן, לא בשר לבן, לא קמח לבן, לא חלב לבן, לא סוכר לבן, להקפיד על התזונה, זה גם חלק מהמצווה. רבי לויצחק שניאורסון, הרב המקובל של חב"ד, אביו של רבי מלובביץ', כותב לבנו הרבי מלובביץ' מכתב מאוד יפה, בערב ראש חודש אלול, תרצ"ז, 1937. והוא כותב לבן שלו, שהיה סטודנט בצרפת, לימים הרבי מלובביץ', אומר לו ככה, אהוביי, חביביי והיקיריי, בני וקהלתי שיחיו לכם טובים אמן. השתדלו לחזק את בריאותכם. ונשמרתם שותיכם פשוט באכילה ושתייה וטיול ומורחת הנפש יחד והשם יחזק אתכם וכולי וכולי. כאילו מה אומר אולי מצחק לבן של רבי מלובביץ' שהוא סטודנט? תשתדל לחזק את הבריאות שלך, תעשה הליכות, תתן עם אשתך. הוא אומר לו עכשיו מגיע חודש אלול וזמן ההחלמה לא רק של הנשמה אלא גם של הגוף ובעיקר ביחד. ולכן כשאנחנו עכשיו כבר במחצית חודש אב, אב, ראשי תיבות, אלול בה, לקראת הימים הנוראים, לפי המקובלים, מלמחרת תשעה באב, י' באב, ועד ראש השנה סופרים 50 יום, יום 49 ימים, מי' באב עד כ"ט באלול, זה 49 ימים, יום ה-50 זה יום ההמלכה, זה ראש השנה כמו ספירת העומר, מפסח ועד שבועות 50 ימים. לכן דווקא צריכים להקפיד לקראת חודש אלול, במיוחד בבין הזמנים, בחופשת אוגוסט, להתחזק יותר בהקפדה על דיני חמירא סכנתא מאיסורא. להקפיד על ביטחון, על בטיחות, על בריאות, כי כשאין גוף בריא, אז הנשמה לא מופיעה. וכל שנה לצערנו יש אסונות ויש כאבים דווקא מאנשים המוכרים כדתיים. אבל אם אתם דתיים, אז צריך להקפיד כמו שצריך על ההלכות. וההלכות אומרות מה שעשו בשביל להיות בריא כמו שצריך ולא לזלזל. אז נזכה לא רק לדבר על זה, גם לחיות את זה, ונשמרתם מאוד 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 לנשותיכם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.